טוב, אנחנו ממשיכים בסדרה של נבואות הגאולה והתגשמותן. כשהנושא הרחב שלנו זה יחס בין ישראל והעמים, נבואות הגאולה. עכשיו אנחנו בעצם נתחיל את השלב השני, את המערכת העליונה יותר. אמרנו, המערכת הראשונה שעליה דיברנו עד עכשיו, בארבע השיעורים שעשינו, היא עד כמה הגויים עוזרים ומפריעים לישראל, כשישראל בתהליכי הבנייה. עכשיו אנחנו נראה בעצם את השלב העליון יותר, והוא כשישראל כבר בעצם התבססו, והפכו להיות גוי שעומד מצד עצמו, ולא עכשיו צריך עזרה, ומתחיל האור שלהם להתגלות. עכשיו אנחנו נראה את ההשפעה שלהם בעצם על הגויים. כבר לא נדבר פה בכלל על רדיפה של ישראל, ניסיון להפריע, יצליח, לא יצליח, זה בכלל לא הנושא. מעכשיו הנושא יהיה ההשפעה שעם ישראל על הגויים. וגם פה, כל ילד שתשאל אותו יגיד לך, כן, עם ישראל ישפיע. אבל גם פה חשוב לראות, לעקוב אחרי הנבואות ולראות איזה אגפים מדובר. הערצה, לימוד כללי, בפועל יבואו לפה. יש פה כמה אפיקים שנתמקד בהם ונראה כל אחד כמה וכמה נבואות שבעצם מכוונים אותנו אליו. ואני אחזור שוב על העיקרון. כל נבואה היא בעצם עולם אחר, עולם בפני עצמו. אפשר לפתוח אותה ולראות, זה ניואנס כזה, זה העם הזה, זה בשלב הזה, זה מבית כזה. אבל אנחנו מנסים לחפש את האפיקים הראשיים. יש תמיד, נגיד במערכת הדם, יש את העורקים, וזה הולך להתפצל עד הנימים שאתה, כבר מיקרוסקופים שאתה לא רואה אותם לך. אנחנו עכשיו רוצים לחפש את העורקים. לצאת עם האפיקים הראשיים שבעצם כמה נביאים מובילים אליהם, נבואות שונות, אבל בעצם מכוונים אותנו לדעת, תדעו, ככה זה יהיה בגאולה. לפי זה אנחנו נדע לבנות את הציפייה לישוע שלנו ואת המבט על ההיסטוריה שסביבנו. אז השלב הראשון בהשפעת ישראל על העמים בגאולה, הרובד הראשון שהתייחס אליו, הוא הערצה כללית של הגויים לעם ישראל ומודעות לגדולתם. כלומר, עוד לא מדובר פה על עניינים שהם באים לפה ולא שהם נהיים טובים יותר ולא שהם באים ללמוד מאיתנו. קודם כל, הערצה כללית, העמדה של וואו, אולי אפילו התחלה של אני רוצה להיות חלק מזה. אבל ברמה הזאת, נגיד כבו, אם במילים של הרב קוק, אז זה עוד לא חיבת הדעת, עוד לא. כבוד הדעת, כבוד עם ישראל, כלומר, העמדה של העמים מול עם ישראל בהבנה שיש פה משהו אחר, וזה אחד, עוד לפני שנתחיל לקרוא את הפסוקים, כבר נאמר, זה אחד המהפכים, מהפכי הליבה של הגאולה, שאנחנו צריך להתרגל אליו, כלומר, כשעם ישראל יעבור אותו בפועל. לכל אורך הגלות עם ישראל היה בעמדה של עם בזוז ושסוי, כלשון ישעיהו, בעמדה של אנחנו מול כל העולם. או כמו שנאמר על אברהם, הוא בצד אחד וכל העולם, הוא בעבר אחד וכל העולם בעבר אחד. זה עמדה אחת של היהדות. אז נכתבו הרבה ספרי אמונה והרבה ויכוחים והרבה... יש עמדה שלאט לאט עם ישראל צריך להתרגל אליה, והוא שהוא פתאום מוצא את עצמו יותר ויותר מרכז העולם. המון משאבים הוא צריך כדי להבין, רגע, איך אתרגם את התורה, שפת הגויים, מה הם צריכים להבין ממה לא? למי אני... סתם, אני מתחיל להעלות סוגיות שכאילו צריך להתרגל בציפייה לישוע שלנו, מתחיל לחשוב עליהם. איזה גויים אנחנו נפנה לגיור, ואיזה גויים אנחנו נגיד להם, אדרבה, הגוי שבת חייב מיטה, ותקיימו שבע מצוות בני נוח. איזה גויים אנחנו נכווין אותם, לא רק לקיים שבע מצוות בני נוח, להיות מחסידי אומות העולם, מגדלורים. יש... יהיה לנו נתיבי הערצה, אנחנו נצטרך להתחיל לנתב אותם, ועכשיו אנחנו מצפים לראותם. אז בואו נתחיל.
למה זה נהיה? אבל רק... אני אמרתי אם נוכל וראוי שנהיה... מצד אחד של העולם,
וכל
העולם
בית
שני, כלומר, זה
לא
עומד בניגוד.
בוודאי, לא, לא התכוונתי, נכון? לא התכוונתי בעצם זה שאנחנו כמו בריאה אחרת. זה ודאי יישאר, אבל...
נהיה בריאה אחרת.
כן, ממשיך להיות נהיה בריאה אחרת. אני רק אומר שלא רק זה, עד עכשיו זה היה ממילא התנגדות, כל הזמן. אנחנו מכל העולם צריכים לשרוד, צריכים להתמודד, צריכים להילחם. אז בואו נתחיל. מישעיהו י' א', ישעיהו י' א' י', ושוב, אני מדגיש שוב, אנחנו מלקטים עכשיו נבואות מבחינות שונות, מזמנים שונים של הגאולה. אני לא אומר עכשיו דווקא שאנחנו לוקדים זמן מסוים בגאולה, שיש 10 שלבים ואנחנו מדברים עכשיו על שלב 6. אנחנו מדברים על שלבים עקרוניים, לא כרונולוגיים. הנבואות שאומרות על ההרצה של הגויים. פרק י' בישעיהו, פסוק י'. והיה ביום ההוא שורש ישי, עוד מעט נדבר על הצירוף מילים, על זה שורש ישי, אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. מה זה אליו גויים ידרושו? האם הכוונה נכון יהרבה את השם בראש הערים? האם הכוונה, כמו שכתוב כמה פסוקים קודם לכן, ושפט בצדק דלים? לא, אנחנו לא נכנס עכשיו לפרשייה הזאת, אבל מאוד אפשר לראות בפרשה הזאת שיש בעצם שלבים שונים פה. בתוך נבואות ישעיהו יש שלב אחד שדבר ממש על העתיד הרחוק יותר, שאנחנו נדבר עליו בהמשך. זה מוקדם יותר בישעיהו. ועכשיו אנחנו מדברים, זה בישעיהו ב', נכון יהרבה את השם, עכשיו אנחנו בישעיהו י' א'. עכשיו נתמקד לפסוק הזה, והיה ביום ההוא שורש ישי. שורש ישי, אני מרכז עכשיו ביום שכמה מפרשים, מדרשים, זה בעצם התחלה צמיחת המשיח. בכלל עצם זה שקוראים לו ישי ולא דוד. זה בעצם אומר, ישי זה אבא של דוד. שורש ישי זה בעצם אומר, הגרעיניות של המשיח, ההצמחה שלו, כבר היא תהיה לכבוד. כל הגויים יביטו אליו. חלק מהמפרשים מפרשים בעקבות זה, שבניגוד לנבואות פה שהם לאחרית הימים ועוד לא התגשמו, הנבואה הזאת בעצם במידת מה כבר התגשמה בחזקיהו. שמה? הוא הגיע למצב שכל הגויים העריצו אותו, כיבדו אותו. אז הנבואה שכתובה כמה פסוקים קודם, ושפט בצדק גדלים והוכיח לשמור אלפי ארץ, זה אני יכול להגיד, בוא נגיד רוב, אולי רוב ככל המפרשים אומרים, זה עוד לא התקיים בחזקיהו. קשה לומר. אולי איכשהו בגרניות, אבל הנבואה הזאת זה בעצם איזושהי חזרה לאותו דור. מה שאני רוצה, שוב, להדגיש כמו הרבה צווים, אנחנו יחסית בגאולה הראשונית פה. שורש ישי, זה לא עדיין דוד, זה שורש ישי, ומדובר פה על הכבוד, כל הגויים ידרושו אליו, וזה מין התעניינות, יותר מזה הרצה, כבוד.
כלפי מי היה
הכבוד? שאמרת שזה כבר התגשם? הכבוד, כלפי חזקיהו. אז בעקבות מפה יצן חריב, אז כתוב, זה לא כתוב, אם אני זוכר נכון, בישעיהו ובמלאכים, זה כתוב בדברי הימים, שפורסם שמו בכל הגויים. זה בהחלט כתוב כבר אז. בעקבות זה, מה? חזקיהו הוא זה שהוא לא הפיל, השם עשה נס והפיל יצן חריב כשחזקיהו היה במצור. כמה פסוקים אחר כך בתחילת פרק י"ב מוזכרת שירה שתהיה לעתיד של עם ישראל. ואמרת ביום ההוא, כן, ישעיהו י"ב א', ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי וכו'. אנחנו נדלגים לפסוק ד'. מה תהיה, עכשיו איזשהו אגף של השירה הזאת, שוב פעם, ואמרתם ביום ההוא, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו. כלומר, לא רק עם ישראל, גם העמים, תודיעו עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו. זמרו השם כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ, צהלי ורון יושב בציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל. אז יש פה בעצם פנייה לעם ישראל לפרסם את עלילות השם בכל העולם, וזמרו השם כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ. אז עם ישראל הוא זה שמזמר ומשבח, אבל כל הגויים מודעים, מודעת זאת, כמו שאנחנו חפשים פה פסוקים של מודעות, של הערצה, של כבוד, כל הגויים יהיו מודעים, לא יוכלו להתעלם מהמצב הזה של הגאולה. עלילות השם התפרסמו ולא יהיה אפשר להתעלם מהם. צריכים להבין, זה שינוי תודעתי, תפיסתי של כל העולם, כי כל העולם נוטה, אנחנו מאוד פוגשים את זה בימינו, לתפיסות, איך נקרא לזה, לטרמיניסטיות, כלומר ככה החיים עובדים, מי שחזק מנצח ויש חוקים וצריך לנצל אותם. אבל זה שפתאום יש בקיעה של ההיסטוריה והשם עושה משהו, שאי אפשר להתעלם ממנו, שזה מגמה מוסרית, שהטוב מנצח. זה בעצם פקיעה של כל תפיסת העולם של איך החיים עובדים, גם אצלם, לא רק אצלנו. כן, כשיש פתאום, מתגשמים הנבואות שלפני אלפי שנים, שעם ישראל יחזור, כל העולם נראה קצת אחרת. זה כבר בקיע בתפיסת העולם ששורש שילך ויצמח. כן, בוודאי יש פה בעצם ישעיהו משתמש, מצטט פסוקים מדוד המלך. זו תופעה שיש אותה כמה וכמה פעמים בישעיהו. יצא, אם הגענו לפסוק הזה, תופעה ממש יפה ומפליאה בישעיהו. ישעיהו פה בעצם מצטט שירה עתידית. נכון? מה הוא אומר? ואמרתם ביום ההוא, אני קורא שוב בתחילת הפרק, ואמרתם ביום ההוא, מרכאות, נקודותיים מרכאות, הודך השם כי ענף תביא. אחר כך שוב, מה שקראנו פסוק ד', ואמרתם ביום ההוא, הודו לה השם קראו בשמו. יש פה משהו מאוד מעניין, צריך לשים לב. אני לא רוצה עכשיו להתייחס לתהילים, אבל עצם התופעה הזאת, תדמיין איזה דבר מופלא הזה. הרי, יש לי שאלה, למה עם ישראל להגיד את השירה הזאת? כי הוא יפגוש מולו. נקדים שנייה, מתי נאמרת שירה? שירה זה איזושהי בעצם פקיעה, מעבר לסדרים הרגילים, כשעם ישראל מדולג, פוגש איזשהו נס, איזו תופעה על-טבעית פילית, מתעוררת בו שירה, כלומר איזושהי מדרגה רוחנית שמתעוררת בו בעקבות המאורע. כן? עכשיו, בדרך רגילה, אתה צריך לפגוש את המאורע הזה כדי שיתעורר לאותה שירה. למשל, בני ישראל מול קריאת ים סוף אמרו את שירת הים. למה הם לא אמרו אותה קודם? לפני זה הם לא ידעו השנים לא יכולו לבעד? אז אולי הם ידעו את זה תיאורטית, אולי הם ידעו שהם צריכים להאמין בזה. אבל מתי הם החלו לומר, ולא מובן המילה, הם התמלאו בידיעה הזאת, השנים לא יכולו לבעד, מול קריאת ים סוף. ממילא, איזה תופעה מיוחדת זאת שישעיהו אומר, תקשיבו, כשאתם תראו את הגאולה, תפגשו את התופעות של הגאולה, אתם תגידו ותשאירו נקודותיים מרכאות א' ב' ג' ד'. מה זה? לא הבנתי. אם אתה יודע להגיד את זה כבר עכשיו, אז למה אני צריך לחכות למאורעות האלה? בואו נשאיר את זה כבר עכשיו. סתם, אני פעמים חושב על זה איך הולך השיר הזה? ביום ההוא, אותו דבר גם ישעיהו. ישעיהו כפר. ביום ההוא יושע השיר הזה בארץ יהודה, עיר עוזלנו ישוע ישית חומת מחל. כשאתה שר את זה עכשיו, סתם אני רוצה להצביע פה לתופעה, זה משהו מעניין. אתה עכשיו שר מה שישירו בגאולה, זוכר שזה רב מה משהו ממש מעניין. זה שבדורנו חיברו מנגינה לשיר הזה, זה בעצם התגשמות הנבואה עצמה. כן, יש שירים שאתה בעצם שר על מה שהיה אז. אבל כשישעיהו אומר לך, יום אחד ישירו את השיר הזה. ואתה רואה שכל דורות ישראל לא שרו את השיר הזה. פתאום יש דור ששרים את השיר הזה. מה זה אומר? מה זה אומר מרדכי? זה התגשמות הנבואה בעצם. טוב, הרי כל דור יכול לשיר את השיר הזה. אז מעניין, לדברים האלה אני לא זוכר שיש מנגינות לישעיהו י"ב. אותך השם כי ענפת בי ישוב חד תנחמני. אתם מכירים מנגינות? אנחנו לא מכירים בטח מישהו. מה?
צהלי ורוני.
צהלי ורוני, אבל השאלה... נכון, צהלי ורוני פשטות זה גם על אותו דור. מה?
הוא לא יוצא על זה...
לא, אבל החוכמה היא לא רק שמישהו... החוכמה היא לא שמישהו מציע מגילה, שעם ישיר את זה באמונה. אז ישעיהו כפר כבר יש, ושוב, זה חלק. מה אתה אומר, מרדכי? אפשר להחליט את זה בהתגשמות של נבואות. התגשמות של נבואות, שאנחנו מוצאים דור שיש המון נבואות, שהסיטואציות שיכולות להיות, לא יכולות להיות, הנביא אמר סיטואציה מסוימת, באותו דור, באותו... לא יודע, עשרות שנים מתגשמות עוד ועוד נבואות. זה עצמו, נבואה שמתגשמת, נכון? שאומרים, ישעיהו אומר, זה מה שאתם תשאירו לעתיד לבוא, והנה יש דור ששרים את זה. יפה. עצם זה שהנבואה שרדה עד אז, בשביל שנשאיר את השיר הזה צריך שהנבואה תשרוד עד אז. מה זה היה ברור מעולה? ממש לא. ושם ישראל בכל התלאות שלו יזכור את המילים של הנבואה הזאת אחת אחת באותה גרסה וככה ישיר. בואו, זה בלתי אפשרי, לא עליה לדעת שזה יקרה. וזה קרה?
אך נחתם בשביל.
אבל לא משנה, זה כן משנה.
למה אתה מתפלא על זה שהוא אומר להשאיר בעצמך?
זהו, לזה רציתי לחזור. שנייה רגע. אגב, אתם זוכרים עוד נבואות כאלה? עוד שירים ששרים שהם בעצם שירים שנאמרו מראש? לא, אבל... זה נבואה, זה נבואה, זה לא שיר. בחיים מה יש רק בישעיהו, אם אני זוכר נכון, רק בישעיהו יש את התופעה הזאת, שאומר מה נשיר בעתיד. יש פרק כ"ו ויש פה. כן, בסדר, ואז אנחנו גם שרים את זה. יש בטח, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו זה, קיווינו לו ויושיענו. גם זה עוד שיר. ואמר ביום ההוא, ואז אתה רואה שוב פעם, לא יודע מתי הכינו את המנגינה הזאת, אבל אני מניח שהכינו אותה בעשרות שנים האחרונות. ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו קיווינו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגיבי שמחה בישועתו. נכון? זה גם ישעיהו. עוד? יש עוד? ביום ההוא שר השיר הזה ואמר ביום ההוא. כן. גם בתחוש שערים ויבוא גוי צדיק, זה גם משהו מבוסס על תהילים, כן? כן, שלושת אלה שמענו משער. גם פה י"ב, גם כ"ו, וגם ואמר ביום ההוא הנה זוכינו קיווינו יושיענו. איפה זה? זה אמר ביום ההוא.
אני
יודע, בסדר. מה? זה קפה. אולי כן, ישעיהו קפה, מצוין. בסדר. עכשיו, אני רוצה לדבר על עצם התופעה. שוב, אם הגענו לזה. שוב, אני אגיד שוב. תחשוב, אתה יכול להגיד לבן שלך כשתגדל תבין. נכון? כלומר, הוא פוגש את התופעה. אתה, נגיד, דברים שאתה יודע שפשוט לא יכול להבין. אתה אומר כשתגדל תבין. אבל זה מוזר אם תגיד לו, כשתגדל תבין ש... ואז תתחיל להסביר לו מה הוא הבין. לא הבנתי, מה אתה אומר לו את זה עכשיו? הוא לא מבין מה זה תורת הקוונטים. אתה אומר לו כשתגדל תבין. גם לנו אומרים את זה, לא משנה. אבל אם אתה אומר עכשיו, כשתגדל תבין ש... מתחיל להעביר לו שיעור על זה, זה מצחיק. זה בעצם מה שישעיהו עושה פה, זה תופעה פילית. הוא אומר, כשתפגשו תופעות הגאולה, תשאירו מרכאות, זה השיר שתשאירו. לא הבנתי. איך אתה יודע ישעיהו מה נשאיר אז? מה, למה לפני שירת הים משה לא אמר, כשיבקע הים, זה מה שתשאירו. מה זאת אומרת? כי זה לא רלוונטי, זה יפרוץ כשזה יקרה. כשזה יקרה, אז כל המאורה וסוג הנס, והמדרגה הרוחנית, והגילוי שכינה שיהיה, יעוררו את השיר הזה. אבל מה זה שמראש אומרים לך, זה מה שתשאירו? לא הבנתי. יש ממש תופעה מאוד מיוחדת שישעיהו, שבעצם חושף, כאילו באופן חי, לא רק את התופעה, אלא את המדרגה הרוחנית. ומילא, כשאומר לך מראש את הפסוקים האלה, ישעיהו זה חלק מאופי הנבואה שלו, אבל זה לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כשהוא חושף באופן חי לא רק את התופעה, אלא את המדרגה הרוחנית, הוא בעצם אומר, מעכשיו, כשאתם שירו את השיר הזה, אתם בעצם קצת חיים את מה שהתחדש אז. זה נבואה בעצם שכל כך מעוררת את המדרגה עד שאתה יכול כבר להיכנס לשיר. ושוב אמרתי, אני חושב, סתם אני אומר עכשיו מסברה שלי, כמו שאמרנו קודם, שעצם זה שכל הדורות לא מתרכזים בשיר הזה לשיר אותו, ודור אחד כן, אז זה מראה שאז מתחילים כבר לחוש את זה. וזה התגשמות הנבואה בעצם. אז זה ממש מעניין, כל הדורות, ישעיהו אומר, יום אחד ישירו, וזה השם קיבלו לו השיר. נו, אז למה לא, כשרצו להביא את המשיח, למה לא הלחינו לזה שיר וכל עם ישראל יתקבל? כי חשו שזה עוד לא מדרגה. קיצור, אומר, יש איזה מין שתי דרגות בנבואה כזאת. יש דרגות שכל הדורות קוראים את זה, ואומרים, יום אחד נשיר את זה, ויש יום אחד שפשוט מתחילים לשיר את זה. יפה, לא? ממש מעניין. טוב, אני קצת מזכיר נבואה אחרת, זה עוד מימי המלכים, ששם עומד הנביא ואומר לירובעם, יום אחד יהיה בן לבית דוד, יקראו לו יאשיהו, והוא ישבור את המזבח הזה, הוא יכבוש מחדש מלכות ישראל. בעצם מאז והלאה, כל אחד מלכי יהודה יכל לקרוא לבן שלו יאשיהו ולהגשים את הנבואה. ובכל זאת, מאות שנים זה לא קרה. עד שמישהו, בגלל זה, לא בגלל זה, קרא לבן שלו יאשיהו. מי זה היה אגב? המון. דווקא אחד מהכי רשעים, טוב, צריך להבין את הדבר הזה, כאילו, האם הוא ידע את הנבואה הזאת? לא, רק אני אומר, יש נבואות שהן כל כך ספציפיות, עד שזה מפליא, למה... טוב, כל אופן, אז מה שראינו... זה לא פסוק.
זה
משמיע הרע אומר. יכול להיות גם, אתה אומר, זה לא פסוק, אז מה, יש לך מאמר של חז"ל. בסדר, שם זה הקדוש ברוך הוא. נו, אז מה אתה אומר? הוא אמר לנו את זה, אנחנו, אתה אומר, זה שאנחנו אומרים את זה, זה בעצם את ההתעורות. כן, אני מסכים, זה יכול להיות אותו כיוון. פחות מובהק קרה. יש עוד, אני מניח שיש נראה שיש... טוב.
לא, אבל
מה
זה
שימושה
זה? מישהו...
בסדר, אבל שוב, זה... ברובד הפשוט זה אושר את זה כבר. טוב. הלאה, אז אנחנו ממשיכים הלאה. נזכיר, אנחנו עכשיו בתופעות מאוד מעניינות שבגאולה של הערצה ומודעות וחוסר יכולת להתעלם מהתופעה הזאת של הנבואה, של הגאולה. הגדלות והפיליות וגדולת השם שמופיעים בה. בואו נראה אחד מהמקומות המאוד מובלטים של הנבואה הזאת, של התופעה הזאת, גם כן בישעיהו. והיא בישעיהו י' ח'. נבואה מאוד מעניינת, מה? נכון, נכון. אבל שוב, יש הרבה נבואות מהגאולה ששרים אותה, אבל אני רק אומר, שם זה לא נבואות שהנביא מראש אמר את זה ישירו, אלא הנביא אמר פסוקים, כלומר מאורעות שהתרחשו בגאולה, ואתה היום שר את הפסוקים האלה. אנחנו דיברנו על שלוש מקומות בישעיהו, ששניים מהם אנחנו מכירים שהלחינו ואחד עוד לא, כלומר לא יודע אם הלחינו, אבל עם ישראל עדיין לא שר את זה, על כמה שאני מכיר, שישעיהו אומר, זה מה שאתם תאמרו, זה מה שאתם תשאירו. בסדר? יפה, נכון. יפה מאוד. כן, אז יחדיו ראינו, כל צופה יחזקו יחדיו ראינו, כי... אז זה לא בדיוק. כי שם לא כתוב מה הם יאמרו.
יחדיו ירננו.
כן, ירננו, אבל זה אופן כללי, נשמחו, מעניין. כי עין ועין יראו ישוב של ציון, זה בעצם כבר תיאור. כל צופה יעשו כל, כבר בעצם כל הנביאים, לא, זה קרוב, אבל זה עוד לא זה, זה עוד לא זה. אתה מבין? שם לא כתוב מה הם יגידו, אם היה כתוב, יחדיו נרננו נקודותיים, א' ב' ג' ד', ואת זה היינו שרים, זה היה...
כי
יאים
והאים,
בשביל
ציון. שאמרו הגויים, זה לכם לעשות דמעה, אז זה שיהיה אגון, אנחנו מדעים.
אבל באמת הפסוק, באמת מה שאתה אומרת, זה עוד פסוק שצריך לצרף לעניין שלנו עכשיו. אז יאמרו הגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, זה פסוק בתהילים, שמדבר על מצב שהגויים עומדים, לא עכשיו מדבר הצטרפים, לא מדבר עכשיו באים מתגייר, עומדים, ואומרים תקשיבו, יש פה משהו מיוחד, הגדיל השם לעשות עם אלה. לא זוכר עכשיו אם קדים זה הפסוקים פה, אני אוסיף את זה בכל מקרה. מה? אז אני מאוד אשמח, אם תמצאו עוד שירים, כרגע אני לא זוכר עוד. אתגר משותף. טוב, יש לנו עוד הרבה פסוקים, קדימה. לא, אנחנו מסכים. במקומות שהנביאים מדברים על שבעידני הגאולה תהיה הערצה לגדולת השם ולישראל. כלומר, קיצור, הערצה וכבוד מצד הגויים. הערצה אצל הגויים, הערצה וכבוד לתופעות הגאולה. כלומר, להשם ולישראל בגאולה. בסדר? בואו נפתח ישעיהו י"ח, זו נבואה מאוד מאוד מעניינת ויפה בהקשר הזה. פה הנביא מדבר על איזושהי ארץ שבהגדרה שלה, בלשון ימינו, היא חור. אף אחד לא שמע עליה. וישעיהו מספר איך הארץ הזאת רחוקה מכל מקום יישוב ומנותקת מכל מקום, איך היא שולחת מלאכים באוניות שנוסעים הרבה זמן, שתים הרבה זמן, כדי לפגוש את הפלא הזה של עם ישראל. גם זה תגידו אם זה מתחיל להתגשם או לא. בואו נראה. כן, בדיוק. פרק י' ח'. אוי ארץ, צלצל כנפיים, אשר מעבר לנערי כוש. השולח בים צירים, כלומר השולח בים, המדינה הזאת שלחת שליחים, ובכלי גומה על פני מים, לחום מלאכים קלים, כלומר תהיו שליחים זריזים, אל גוי ממושך ומורת, אל גוי, כלומר אל עם, עם ישראל, שהוא היה תמיד ממושך וממורת, כלומר בזוז ושסוי, כלומר הראו לו כל ההיסטוריה, אל עם נורא מנהו ועלה, שכל ימי עולם היה לו נורא והיה לו קשה, גוי קו קו ומבוסה אשר בזעו נערים ארצו. כלומר, קיצור, לכו לעם שאנחנו, שהיה ידוע בתור עם שפל ושרע לו ונורא לו. עכשיו רוצה רגע הנביא ואומר, מה יגרום לגוי הזה שהוא בקצה העולם, היא שמאלה, מה יגרום לו לשלוח מלאכים לעם ישראל? תשובה, יש פה איזו התפרצות של הנביא. כל יושבי תבל ושוכני הארץ, כנסו נסרים תראו וחיתקו השופר תשמעו. כלומר, כשהשם ירים נס לעם ישראל לבוא לארץ ישראל ושיתקע בשופר גדול, כל העמים ישמעו על זה. לא רק עם ישראל ישמע על השופר הגדול, כל העמים, אפילו הארץ הנידחת הזאת. נמדלג לפסוק ז', שם זה המשך של זה. בעת ההיא יובל שי להשם צבאות, עם ממושך ומורת ומעם נורא מנו ועלה, גוי כאבקה ומורסה שבנו הנערים ארצו, אל מקום שם השם צבאות ארציון. כלומר, לא רק שהגוי הרחוק והנידח הזה ישלח מלאכים שיבררו מה קרה שם עם ישראל, אלא הוא גוי יוביל שי. כלומר, מבינו שזה מאוד נוגע להם, זה לא יהיה התעניינות אנתרופולוגית, וואי, יש אחד משבעת פלא תבל, אז יש פלא שמיני, לא. זה יהיה התעניינות שבעצם נוגעת להם, הם יובילו שי לגוי שעד אז לא היה רלוונטי, היה מתחת כל מגפי האומות, ולעתיד לבוא, אומר ישעיה, הוא לא נוקב בשם של אומה מסוימת, אבל הוא אומר, תהיה תופעה כזאת של גויים שהם חורים, אף אחד לא שמע עליהם, והם ישלחו מלאכים באוניות רחוקות כדי לשמוע מה קרה לעם ישראל. מעניין, אולי דור אחד יתחיל לקרוא דבר כזה, שגויים מאוד מאוד רחוקים ישלחו שליחים לראות מה קורה פה וישלחו כל מיני מתנות לעם ישראל. כן, לא, האמת שאני חושב שכולנו, אולי אתה משרד החוץ מזכיר את זה, אבל כולנו לא מספיק מודעים לזה, אבל כל מי שהיום הנוהג של בני דורנו להסתובב בחול וזה, תשאל מישהו אקראי, עשיתי היה לי מילואים לפני חודש. עכשיו זה פשוט כל פעם מפליא אותי, הוא אומר, תקשיב, חודש שעבר הייתי שבוע באוסטריה, חודש שעבר הייתי, עזרתי לזה, מצאתי עבודה של שבוע בטיוואן, ממש, ואחד אחד, סתם אקראים, אתגם אקראי, אחד אחד מספרים על ההרצה, ואז אחד אומר, תקשיב, רציתי לברוח, הלכתי לאוסטריה, שיגע אותי, הייתי שבועיים באוסטריה, אומר, ברכבת התחתית שם רץ מבזקים, אתה כל הזמן רואה שם מבזקים במדינת ישראל. מה יש לכם? הלכתי לאוסטריה, אני שם ברכבת התחתית. מה אני צריך לראות בחדשות שלא יודע איזה ערוץ שם? כל הזמן פיגוע בזה, נתניהו אומר שזה, מה יש לכם? ואחר אומר, תקשיב, הלכתי לטיוואן וזה, מישהו שואל אותי, מה אתה ישראלי? מה, איך זה אצלכם ככה וככה, ומה זה הסטארט-אפ? לא. קיצור, זה כולם נכון מוכר, זה לא משהו מיוחד. טוב, תעשו מדגם. מה?
זה לא זה,
אז אני אומר, אני אומר שגם, כן, אם אתה מדבר על האומות הרחוקות שלו חלק מהציביליציה, והיום הן מביאות התעניינות מאוד מאוד גדולה עד כדי הרצה, עד כדי שיתוף פעולה, זה טוב, אז פה ראינו את התופעה הזאת ממש מעניינת. בעצם, שוב, צריך לדעת, אל תדמיינו את זה מהחיים שלהם. כשישעיהו אומר את זה, עם ישראל לפני הגלות, ועם ישראל עומד להיות מפוזר בכל העולם והופך להיות לא רלוונטי לקיום. לא רלוונטי כאילו ההתנהלות של העולם. וישעיהו אומר, תקשיבו, יום אחד גם הגוי, הכי 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 שלא אמור לעניין אותו כלום, איזה לא יודע מה, איזה שבט, באיזה שמתאסף ולא יודע מה סביב מה, סביב איזשהו אליל וזה. יום אחד הוא ישקיע, הוא ישלח אוניות, ימתח את כל קצה גבול היכולת שלו, להגיע, לשמוע מה הולך בישראל. זה מה שהוא אומר. ושוב, אני כאילו גם, אני כל פעם רוצה להדגיש, אנחנו לא מחפשים את נבואות אחרית הימים, הדגשנו את זה בתחילת הסדרה. יש נבואות אחרית הימים שבעצם אומרים, כל העולם כבר יתהפך, אז יהפכו כל הגויים שפה אחת, ושהשם הכי תהיה יצר הרע מן הארץ, לכאורה לא אז מדובר בנבואות האלה, כי אז כבר שם השם יהיה בכל, ויש שגרירים של עם ישראל בכל מקום ללמד את האומות. לא, מדובר פה על מצב שעדיין לא מכירים. אבל ישעיהו אומר, תדעו, יש שלב כזה בגאולה, שיבואו, יעשו כל מאמץ כדי לשמוע הכל, יבינו שי. שוב, איך זה שי? מה זה? מה זה? זה יהיה, לא יודע מה, מטילי נחושת, מטילי זהב. זה יהיה, כן, קיצור, לא יודע איך זה יבצע. טוב. עוד ביטוי מעניין להערצה ולרלוונטיות שתהפכו את ישראל מגאולה, אבל מהיבט פחות צפוי, ישעיהו יוטט. קצת אחר כך, זה מסע מצרים, זה בפסוק תזיין. פה מדובר ספציפית על מצרים, ומדובר פה בהמשך, יש פה בהמשך בסוף הפרק נבואות שדיברנו עליהם פעם שעברה, שממש מצרים יהפוך להיות לדבר בשפת ישראל וללמוד תורה וכל הדברים כאלה. אבל קצת לפני זה יש איזשהו שלב מקדים. פסוק ט"ז, כן? ישעיהו יוטט ט"ז, יש? ביום ההוא יהיה מצרים כנשים, כלומר מצרים יהיו מאוד מפחדים כמו נשים, וחרד ופחד מפני תנופת יד השם וצבאות אשר הוא מניף עליו. ממה מצרים כל כך יפחדו מיד השם? והייתה אדמת יהודה למצרים לחגה. כל אשר יזכיר אותה אליו יפחד. כלומר, כל פעם שיזכיר, מצרים מאוד יפחד מהתופעה הזאת שנקראת עם ישראל. כל פעם שיזכירו את השם של יהודה, של ארץ יהודה, יתעורר מצרים פחד מפני יד השם. למה? מצרים ירגישו שהם לא בסדר. הם חיים את היום יום וזה. הם חיים את היום יום. אבל ברגע שיזכירו, רגע, מה הולך בארץ יהודה? לא יודע, מי מולך שם, מי שולט שם, איזה תופעות יש שם, מצרים התחילו לפחד. נרגיש שמשהו אצלם לא בסדר, לא תקין. ההמשך, שמצרים ואשור ביחד, כבר הקימו מזבחות אצלם, ועם ישראל יהיה עם מצרים ואשור שלישייה. אבל לפני זה יש איזשהו שלב מקדים, שבו שוב פעם, הערצה, כבוד, פה זה בא עם פחד, עם חשש של איפה אנחנו ביחס לזה. האם השם לא עומד למחוק אותנו לאור זה שאנחנו לא כמו ארץ יהודה, שאנחנו הרענו להם, שאנחנו לא מספיק ראויים, שהיו לא מפרט לגמרי מה, אבל שיופיע פחד ממצרים מהתופעה הזאת שנקראת יהודה.
זה לא הרצה, זה פחד.
זה שאומר, זה ביטוי, זה איזשהו ביטוי ממה לגרם הפחד הזה. כי שוב פעם, עם ישראל הופך להיות מרכזי, הופך להיות רלוונטי לכל. מסתכלים אליו, עצם שמסתכלים אליו זה בכלל חינוך. מצרים, אלפי שנים לא עניין אותם מה קורה פה, מה אכפת להם, אם עניין אותם מה קורה פה, עניין מבחינת זה, אם הם ישלטו פה או לא. בואו נעבור עכשיו לירמיהו. זוכרים מהם פרקי הנחמה בירמיהו? לא, זה ישעיהו. פרקי הנחמה בירמיהו זה למד עד למד ג'. בתוך כל ירמיהו, ארבעה פרקים, יש עוד לפני, עוד תופעות כאלה של גאולה, פתאום בהבזק, אבל פרקי הנחמה של ירמיהו, למד עד למד ג', וירמיהו, נגיד בסוגריים, זה ממש ממש מעניין הדבר הזה, ירמיהו כתב שתי מגילות בעצם, מקומות שהשם אמר לו, תכתוב נבואות על ספר. נבואה, ספר מאוד מפורסם שירמיהו כתב מהו? איכה. עוד ספר שכתב ירמיהו הוא ספר הנחמות שלו. ירמיהו כתב את ספר הנחמות שלו בהיותו בחצר המטרה כלו רגע לפני החורבן. מה? וזה היה ממש כנגד כל מה, כל מה שנראה. אז כבר עם ישראל היה נראה לו שעבוד, וכעם ישראל במצור, וירמיהו כבר קולעים אותו וזה, ודווקא אז הוא אומר את כל הנחמה שתהיה בעתיד. לעומת זאת, כשהוא אמר את מגילת אחד, גם כן מגילת הספר, אז לא האמינו לו בכלל שאמור להיות חורבן, אמרו לו אתה מחליש את העם, שרפו לו את המגילה, מה שייך בכלל. אנחנו נתגבר, אנחנו חלקים, כלומר, ירמיהו כתב שני ספרים ושניהם היו כנגד התפיסה הרווחת בעם ישראל. איכה, כשכנגד כל התופעה הייתה אז שנביא השקר, וזה אמרו לו, מה פתאום, השם יגל אותנו, כמו שישעיהו אמר, מה אתה אומר? אתה אומר הפוך מכל מה שנביאים אמרו עד עכשיו, עכשיו אמרו לנו, לא לפחד מהגויים, עכשיו אתה אומר להיכנע לגויים, אתה כבר אומר לנו, קינות על החורבן, שרפו לו את איכה. לעומת, שרפו לנו, איכה בהתחלה היו שלושה פרקים. א', ב' וד'. אחרי ששרפו אותו, אחרי שיקים שרף את המגילה, השם ציווה אותו לכתוב עוד שני פרקים, ג' ו-ה'. אבל לעומת זאת יש עוד מגילה שפחות ידוע שזה מגילה, ממש מגילת ספר שהוא צווה לכתוב את פרקים, את פרקי הנחמה האלה, וגם הם בדיוק באי פחה מסתברא, כשרגע לפני הגאולה, הגלות, כשכולם מתייאשים, באו לכולם שהמצור עומד להיות מופרץ, אז אומר בדיוק הפוך. ושם ירמיהו עצמו תמה, פרק למד ב', מה השם אתה אומר לי לקנות קרקעות, הרי כבר העיר כבר עבדה. טוב, אז בתוך זה ירמיהו למד ג', פסוק ת'. שוב אנחנו בסדרה פסוקים של ההרצה לתופעה הזאת שנקראת גאולה. ההרצת הגויים לגאולה. בסדר, פרק למד ג', פסוק ת'. בואו נתחיל מפסוק ז', מפסוק ו'. בסדר? ירמיהו למד ג' ו'. הנני מעלה לה ארוחה ומרפא ורפאתים, וגילתי להם עטרת שלום ואמת. כלומר, התחיל להיות לעם ישראל טוב. והשיבותי את שיבות יהודה ואת שיבות ישראל, ובניתים כבראשונה. ותיארתים מכל עוונם אשר חטאו לי, וסלחתי לכל עוונותיהם אשר חטאו לי ואשר פשעו בי. כלומר, זה לא יהיה רק בעניין חומרי, גם תופיע סליחה על כל עוונות ישראל. ואז, זה הפסוק שאליו רצינו, והייתה לי לשם ששון לתהילה ולתפארת לכל גויי הארץ אשר ישמעו את כל הטובה אשר אנוכי עושה אותם, ופחדו ורגזו על כל הטובה ועל כל השלום אשר אנוכי עושה. שוב פעם התופעה הזאת שראינו שישעיהו אומר אותו רק על מצרים, פה היא מופיעה בתופעה כללית. אומר ירמיהו, כל הגויים יעמדו מול תופעת הגאולה של ישראל, ופחדו ורגזו. חדו ורגזו, זה לא רק שהם יפחדו ספציפית מה יקרה להם, זה איזה מין תימאון, איזה מין ערעור כל יסודות התפיסה שלהם, הם לא מסוגלים מול התופעה. פחדו ורגזו, בנביאים, זה רעד, זה לא רוגז משול כעס, אלא זה מין פחד משולב בתדמה, משולב בחלחלה. אז, והייתה לי לשם ששנו תהילה ותפארת, אגב זה מזכיר לכם משהו מלכה דודי? מה? לשם ולתפארת ולתהילה. אז זה לא רק פה, זה ביטוי מופיע כך כמו גם בצפניה הוא מופיע. אבל גם מפה לקח את זה רבי שלמה לקבץ, והייתה לי לשם ששון לתהילה ולתפארת. זה פעם מופיע בספר, זה מתחיל מספר דברים, הביטוי כזה.
למה צריכים לפחד?
אז
כלומר,
מבחינת פיזית, הרי
מיליארדים. אנחנו...
לא, אז זה דומה שאמרנו קודם. הם לא מפחדים עכשיו. פה לא מדובר שהם מפחדים דווקא מזה שנבוא ונרביץ להם. הם מפחדים כי זה כמו, נכון, יש ספרי אימה כאלה שאדם מתחיל להרגיש שכלום לא אותו דבר. דמיין לך אדם שעכשיו חווה ורטיגו. טייס שחווה ורטיגו. זה לא רק מהפחד שיקרה לו משהו, הוא מרגיש שהוא לא יודע להתנהל, זה לא העולם המוכר לו. האומות, יש ממש תפיסה, כמו שיש תפיסה, זיכרון ארגוני, יש ממש תפיסה מובנית למה אפשר, מה אי אפשר לעשות, איך העולם מתנהל. כשיש פתאום פגיעה, חדירה, ניפוץ של כל הפרדיגמות, של כל התפיסות הקיימות. האומות חושבות, החלשים יהיו חלשים, והם עולם שלישי ועולם ראשון. תאר לך שאתה עכשיו תצא מפה מבית כנסת, פתאום תראה, וואי, פה נהיה יער אחד גדול, ואתה בכלל לא מבין איך למצא מה שנראה לך שם, בכיוון שם. בעצם, כשעם ישראל נגל, זה ניפוץ כל התפיסות היסודיות של העם. זה בא עם פחד וחרדה, האומות מתחילות לאבד ביטחון עצמי. יום אחד יבוא, גם זה נגיד את זה בשפה עתידית, יום אחד יבוא, ותהיה תחושה כללית שאנחנו כבר לא מצליחים לדעת לאן אנחנו הולכים. כלומר, תהיה תפיסה שתחתור באנושות, שתהיה, אנחנו כבר לא מבינים לאן זה הולך. כל ימי עולם היה ברור, הצילים יהיו הצילים, עבדים יהיו עבדים. אחר כך זה יותר התחזק, כשהיה ברור, הנה כוחות הטבע בידינו, מודרנה, ואנחנו נדע בדיוק איך לכונן סדר, לכונן שלום. ואז פתאום בא הדור, שהתפיסה הרווחת ביותר, ההבנה הרווחת ביותר, שאנחנו לא יודעים מה עומד לקרות מחר. אין אחד שטוען, אין אחד רציני שטוען, אני יודע שהעולם מחר יהיה משהו. אין, יכול להיות מחר, כולם יודעים את זה, גם הגאונים הכי גדולים, החברות, ראשי מדינות, מחר יכול להיות פתאום מלחמת עולם שהכל יחרב, ולהפך, מחר יכול להיות שפתאום תופיע תרופה לסרטן ואדם יחיה 100 שנה. אין, אין אחד, התפיסה הרווחת, תבין מה זה, יש איזה מין, תשים לב, יש איזה מין חרדה שרווחת, שאומרת, לא תדע מה ילד יום, זה מצב מפחיד. יצא מפחיד. נכון. זה הפחד הזה. מזה יש כמה וכמה נבואות שקשורות לזה, שמות התמוטטה הארץ, פור התפוררה הארץ, וכבדה לו תוספקום, מלכי המרום במרום רועדים, מלכי האדמה על האדמה, יש שינוי סדרי עולם. נגיד בשפה של המהר"ל, המהר"ל אומר תמיד שינוי זה רע. כלומר, גם אם זה שינוי מזערי, אבל ברגע שמשנה לך משהו מההרגל, משהו מהתפיסת עולם, לא, אפילו משהו גופני. משהו בגוף משתבש, זה עלול לעשות בסוף להוביל קריסת מערכות. חייבים לבודד את זה, ללכוד את זה, אפילו לפעמים צריך במקרים מסוימים לנתח את זה, כי משהו מערכת משתבש, מערכות הן ממש תלויות אחת בשני. אז נחזור אלינו, נקרא שוב את הנבואה של ירמיהו.
הפחד הוא,
אנחנו לא מבינים מה קורה פה, אנחנו מצליחים להפסיק, אנחנו כבר לא מתמצאים בעולם שלנו, זה כבר לא העולם המוכר. תחשוב שאתה חוזר הביתה פתאום, אתה מוצא, אתה לא מבין מה קרה, אבל פתאום האמבטיה בסלון, והסלון בחדר שינה, אז אתה לא רק תגיד, רגע, איך אני אמצא עכשיו את הספר? אתה אומר, וואי, מה קורה פה? זה לא העולם שלי, איפה החיים שלי, מי אני, מה אני? הכל מתמוטט. נכון, נכון. כי שם זה ההקשר. אני לא יודע, תראה, בסוף, אני כל הזמן אומר, אני לא יודע להגיד לך עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים זה רק דוגמאות, זה רק דרכי הבנה אפשריות בנבואות. אני לא יכול להגיד לך, אולי זה הפוך. פה הם ירגזו מבחינה מוסרית. כל פעם אני אנסה להבין את המשמעות כמו שאני מצליח להבין אותה מהפסוקים, לפי המפרשים.
עד היום לא היה תביעה למוסר
בנשות, אבל למוסר, אתה אמרת... לא יודע, לא יודע איך שאני אגיד לך, המצאה מוסר בנשות היום, זו סוגיה מאוד מורכבת, לא יודע. בכל אופן, שוב, נקרא למד ג' ת', זה היה פסוק האחרון להיום. והייתה לי לשם ססון, לתהילה ולתפארת, לכל גוי הארץ, יש פה הכלל, לכל גוי הארץ. שוב, מה זה לכל גוי הארץ? אם גוי זה לא מעניין אותו, הוא בכלל עסוק עכשיו בהתמודדות שלו עם הרווחה. לא, אין כזה דבר. כל גוי הארץ הוא תופעה מרכזית שהם לא יכולים להתעלם ממנה, הם מתחילים לפחד כי העולם המוכר שלהם מתערער כשעם ישראל ניגר. אשר ישמעו את כל הטובה שאנוכי עושה אותם, ופחדו ורגזו על כל הטובה ועל כל השלום שאנוכי עושה לה. וגם פה מעבד של הגשמת הנבואה. אני אומר, נשאל את ירמיהו, אני נגיד אומר לפני 1,000 שנה, אני קורא ירמיהו, אני אומר, אני לא מבין. מה, כמה יש לפחות ולרגוז מזה שיש לעם ישראל טובה? נגיד תופעה מפליאה, אז זה כתוב בספר השיאים של גינס, הנה תראו, פתאום בבת אחת יש בניין כלכלה, בניין צבא. אבל מה יש לפחות ולרגוז כל העמים? מה זה כזאת תופעה? איך יכול להיות שטובה של עם מסוים, כל העמים ירגזו מפניה? קורה, לא מגיע, אבל זה קורה, תבינים? זו תופעה שהיא לא מובנת, היא לא מסתברת. אין פה, הסטטיסטיקה נגד התופעה הזאת, שכל הגויים ירגזו על הטובה שאני עושה. הנביא אומר שזה יקרה, וזה קורה. שאל את ירמיהו.
על איזה גאולה הוא דיבר?
לא, כאילו... יש רק גאולה אחת.
לא, רגע, רגע. כשאמרת שהיה שלב של ייאוש מאוד גדול בתקופה שלו, הוא עכשיו בא ונותן נחמה.
כן. הוא אומר, אחרי הגלות שאנחנו עכשיו יורדים אליה, תבוא הגאולה העתידית ואז יקרה כל הדברים האלה.
הוא קנה את
זה הפרק הקודם, זה לא קשור לפי הפרק הקודם. בסדר?
הוא לא התכוון לבית שני?
לא.
השאיפה של הגאולה זה בעצם להחזיר את הגאולה הראשונה, בית ראשון?
מה, תגיד שוב?
השאיפה של הגאולה, תגיד, זה שתי...